אנחנו נתחיל היום בסייעתא דשמיא, פסקה חדשה. לא פסקה ארוכה, נקרא אותה כולה, כדי שתהיה לנו, תיבנה בנו הקשבה לתפיסת הפסקה כולה, אחר כך נחזור לקרוא את החלק הראשון. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו. כוח החיים הולך הוא ומתגבר, הוא פורץ לו את נתיבותיו, אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. השאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המדמה לרוח גיבורים אזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא מתגברת והולכת. כלומר, השאיפה היא מתגברת והולכת. דרך הזרמתה היא פורצת גדרים, מוחקת צורות של תמימות רגילה ומאבדת על ידי זה אוצרות חיים נשגבים. ולכאורה נשאר המצב היום כריח מכאן ומכאן. אבל אין זה כי אם מעבר, תכף אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה של אור החיים הנובע ממקורו הניסה מרום מראשון, שידביע בכוחו צורה איתנה ממולאה בגבורת קודש יותר מכל מה שהתמימות הבינונית, וכאן בכתב יד יש הוספה אחרי התמימות הבינונית, והחרידות הכושלת, רבינו השמיט את זה, החריפות הדברים, יותר מכל מה שהתמימות הבינונית והחרידות הכושלת שאינה מוארה כל צורכה מאור הקודש הטהור יכולה ליתן. תודה רבה על השתיקה. האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים, מחיים הם את הרוח המוכן לקבלם בעצם או בעוצם רעם גבורתם, והם דורשים את תפקידם לכונן עבורם כלים, כלים רבים, נשמות בריאות של דור רענן, יושב על אדמתו ועזור בגבורת יש הימין. המקדש, הנבואה והמלכות וכל תכסיסיהם שולחים אלינו את קוום, את אורם הזרוע בארץ חיים. קרניים מידם לן, גלי אורותיהם מקים על אפפינו, הסגורות בכל משך זמן הגלות הממסמסת את הכל. הננו נקראים להיקום לקראת האור הגדול הזה, לדעת מה אנו ומתפקידנו, מה נשמתנו בכל איתנותה דורשת מאיתנו. הרוח הגדול והנעלה השואף לגדולי גדולות, הוא, רק הוא, מחזיק את החיים ואת האנושיות בהודה וגבורתה. מתאימה עם גבורת החיים המלאים שממלאים גוויות מלאות דם בריא וחיל עצום, מרץ כביר וצהלת חיים אדירה. מתאימה עם זה רק גבורת הרוח באיתן עליונותה, הזורכת, הזורחת ועולה על האנושיות בכוח העוז של ישראל, ההולך ומתבלט בחיינו בהתפרצם עתה בזרם של הנטייה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית. באין מטרה לגבורת החיים תלך הלוך ונמוג, חילה ימעט והיא תתנוון ותצעד אל הבליה הנכונה לפניה במורד. וגבורת החיים העליונה מאותרת בכלל בקהל עם, היא מופיעה במטרתה הנכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו, שבשביל כך אנו חיים וקיימים, נלחמים ומנצחים. האם הפסקה האחרונה באין מטרה לגבורת החיים זו נבואה של הרב שכך עתיד לקרות? אפשר היה ללמוד שזו רק אזהרה, אבל הרב לא מורה לנו אחרי האזהרה הזו איזו הוראה. הרב לא אומר באין מטרת החיים תתבלה, לכן כדאי לך מהר ללמד. הרב לא אומר ככה. הרב, המשפט הזה זה אחד המשפטים שמצטרפים בו בספר אורות להדרכה האמונית היסטורית של הרב, שכך עתיד להיות. באין מטרה לגבורת החיים תלך הלוך ונמוק. גם אז גבורת החיים העליונה המותרת בכלל היא תופיע במטרתה. טוב, אנחנו נלמד עוד את הפסקה האחרונה ונדון בזה. רק אני תור הקשבה לפסקה, יש לעיין מה המקום של הפסקה האחרונה. טוב, אני אקרא שוב את החלק הראשון. הפסקה הזאת, פסקה זין, היא חותמת את החטיבה הראשונה, כפי שרבינו חילק את הפסקאות באורות התחייה. כבר דיברנו שהנושא העיקרי שהולך ומתברר פה לביאור עניינה של התחייה ותפקידה כהופעת נשמה בגוף, אבל לא רק נשמה פרטית בגוף בריא, אלא הופעת נשמת האומה והחיים שהיא נותנת אל החיים המעשיים, הגופניים. ולמה חשוב הבירור הזה להיעשות, וכל מה שעובר עלינו עובר כדי לברר את הבירור הזה, כי זה שייך לסוגיה, סוגיית הסוגיות שישראל עוסקים בה ונבראו בעולם כדי לספר את תהילת השם על ידה, היא סוגיית דעת אלוקים. הקשר האמיתי, הנכון, שבין הבריאה והבורא. הפוך. בין הבורא והבריאה. אז אנחנו נקרא שוב את הפסקה הראשונה פה. ממעמקי הגניזה של הנשמה, אפשר דף אחד? כן, תמלי, נתקן שם.
יש פה מיותרים.
אה, מעולה. ממעמקי הגניזה של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו. זה משפט כותרת. המשפט הזה ביחס למציאות שאנחנו עסוקים בה ומתייחסים אליה ילך ויתברר במהלך הפסקה כולה. כוח החיים הולך הוא ומתגבר, הוא פורץ לו את נתיבותיו, אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. מהי תוכנית רוחו של כוח החיים? השאיפה לרוח הקודש עליון. רוח הקודש המדמה לרוח גיבורים עזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא השאיפה לרוח הקודש העליון, שעכשיו הוא מדמה לאופן כזה, כמו שמדרגה ראשונה שלו, מדרגה ראשונה בגילויו, זה משהו מדמה לרוח גיבורים. השאיפה הפנימית חותרת, החותרת לרוח הקודש העליון, היא מתגברת והולכת. דרך הזרמתה היא פורצת גדרים. הפריצה הזאת היא נשנית כמה פעמים בפסקה. לפני שלוש שורות פורץ לו את נתיבותיו. וגם בפסקה בעמוד סמך ב' הרב כותב שה זה לא סימנתי את זה גם פה בחיינו בהתפרצם, כן כן, הפריצה נזכר עוד כמה פעמים באורות, עוד נדון בזה תכף. דרך הזרמתה היא פורצת גדרים, מוחקת צורות של תמימות, וגם כאן צריך להוסיף וחרידות רגילה, תמימות וחרידות רגילה, ומאבדת על ידי זה אוצרות חיים נשגבים, ולכאורה נשאר המצב היום כריח מכאן ומכאן, אבל אין זה כי אם מעבר. אז התיאור עד עכשיו של הרב היה שכוח החיים הולך ומתגבר. מתוך מה ולשם מה, כל זה אנחנו צריכים לברר. אבל השלב שהרב מדבר עליו הוא שכוח החיים הולך ומתגבר. תכף אנחנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה של אור החיים. כוח החיים הולך ומתגבר, ואנחנו צריכים לברר, להזריח עליו את אור החיים. זה הנושא של הפסקה, של הפסקה שלנו, הפסקה הראשונה. תפקידו של אור החיים הזה, הנובע ממקורו הניסה מרום הראשון, שידביע בכוחו צורה איתנה, ממולאה בגבורת קודש, יותר מכל מה שהתמימות הבינונית והחרידות הכושלת, שאינה מוארה כל צורכה מאור הקודש הטהור, יכולה ליתן. זה הפסקה הראשונה. בואו נראה מה הרב, מה אנחנו יכולים לדלות מתוך הבנתנו המעטה במה שהרב התכוון. כן, משפט הכותרת, ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו. כמה פעמים בפסקאות הקודמות נפגשנו עם ההטייה הזאת, השורש הזה של גניזה, אוצרות חיים גנוזים, כן, בפסקה ו', רק בפסקה ו' נפגשנו עם זה כמה פעמים, בתחילת הפסקה, ניצוצות אור הללו גנוזים שם, גם בעמוד סמך א', המחשבות העליונות המחוללות את המעשים הגדולים גנוזות בתוכם בגניזה אלוקית עצומה. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להתרגל שלחיים יש שני פנים, צד גלוי וצד גנוז. הצד הגנוז הוא הנשמה של הצד הגלוי. ממעמקי הגניזה של הנשמה, פירושו של דבר שהעומק הגנוז שבחיים הוא נשמתם. כמו שהבאתי פה מאורות הקודש א' בעמוד קמ"ט, פסקה שהיא מקבילה ומבארת מאוד גם את הפסקה שלנו. הכוחות הנעדרים בקודש, מה זה נעדרים בקודש? יש פרקים שהרב פרסם בשם נעדר בקודש, על שם הפסוק מי כמוך בעילים השם, מי כמוך נעדר בקודש. נעדר בקודש כוונה האדירות שלו, השיא שלו, התוקף שלו הוא בקודש. הכוחות האלה, כוחם, עוזם, תוקפם, הוא מצד קדושתם. הכוחות הנעדרים בקודש שברוח האומה וביקר אור נשמתה, גנוזים המה בכוחות החיים שלה. כלומר, איפה הכוחות האלה גלויים? איפה הם מסודרים? איפה הם מבוארים? ברוח האומה וביקר אור נשמתה. אמרנו כמה פעמים שהרב, כשמשתמש במילה יקר, התכוון לדבר גנוז, פנימי. כמו הפסוק בזכריה, אור יקרות וכיפאון. מדורשת אותו הגמרא בפסחים, דברים שיקרים וכפויים בעולם הזה יהיו גלויים לעתיד לבוא. כוונה, הדברים שהם נסתרים, פנימיים, בעולם הזה יהיו גלויים לעתיד לבוא. אז יקר זה גנוז, פנימי. אם כן, הכוחות הנעדרים בקודש, שברוח האומה, ובעיקר אור נשמתה, גנוזים המה בכוחות החיים שלה. מתחילה הם מתגלים, מי? כוחות החיים מתגלים בצורה קמוצה, טבעית, המגברת את האופי החומרי, את המרץ המעשי, את גבורת החיים. גבורת החיים, פירושו של דבר, מוטיבציה אדירה לפעול, לעשות, לבנות, לשכלל, לקדם את המציאות המעשית. מוטיבציית חיים שלא הייתה לנו בגלות. זו גבורת החיים, בה גנוזים בצורה קמוצה וטבעית הכוחות הנעדרים בקודש. על ידי הסידור החי יתעלה אור החיים בפאר הדרו ויפעת כבודו. אני, לפני שאני נכנס פה לביאור הפסקה מילה מילה, קודם נראה את המבנה הכללי של הפסקה. הכוחות החיים הולכים ומתגלים, אבל כדי שתתגלה נשמתם צריך שעל כוח החיים יוזרח אור החיים. החיים בנויים משתי קומות, כוח החיים ואור החיים. כוח החיים זה מה שאחראי לבנות את הכלי. כל הכוחות המפעלים שהם מתגברים והולכים ומשכללים את החיים המעשיים. אבל כל זה כלים כדי שיתגלה בהם האור. האור זה כמו להגיד האידיאל, הרעיון. תוכן החיים, כמו תינוק שהגוף שלו הולך וגדל, ככל שהגוף גדל אז הנשמה יכולה להופיע. אז איך הנשמה מופיעה? בהתחלה רק בהתפתחות המוטורית התנועתית, אחר כך בהתפתחות הקוגנטיבית ההכרתית הפשוטה, אחר כך בשאלות, אחר כך הוא יכול לקבל עליו עול מצוות, אחר כך ברוח, אחר כך הוא לומד אמונה. כל זה שלבים שכפי ההתגברות הגופנית כאן גם הנשמה יכולה להופיע. על ידי הסידור החי יתעלה אור החיים בפאר הדרו ויפעת כבודו. וגם מאותו הציוויון המתגלה בתכונה שפלה ואפילו בתכונה של העזה דמויה, מהכל אור תפארה יצא. כלומר גם ממה שעכשיו נראה כי התגלות שמחרסמת בתוכן, חוצפה, העזה, בן קם באביו, קלה בחמותה, מהכל אור תפארה יצא, אור קדוש ומצוחצח, שנגוהות אורות הנבואה יופיעו עליו בכל עושר זהרה. ותכף אנחנו נראה שלשם אנחנו חותרים. אם כן, ממעמקי הגניזה של הנשמה, פירושו של דבר, העומק הגנוז של כוחות החיים של האומה, הוא של הנשמה. שם מונחת נשמתם של החיים הללו. נשמה זה לא תוכן שהוא מולבש של החיים מבחוץ. אנחנו אומרים, תדע לך שכל זה למה? כאילו אנחנו עומדים מבחוץ, אנחנו אומרים, לאלוקים יש איזו תוכנית שבגללה כוחות החיים. לא, נשמה זה הכוח הפנימי שהוא מקור כוחות החיים הגלויים. כלומר, אם אתה רואה שכוחות החיים מתגברים, מוטיבציית החיים מתגברת, אם אתה רואה שנולדות נשמות מעשיות, אם אתה רואה שהגוף גדל, זה בגלל שמשהו דוחף אותו. ילד מתקדם, השיניים שלו גדלות, הוא לומד לזחול וללכת בגלל שמשהו מפעים ומקדם אותו מבפנים. קוראים לזה בחלק מספרי רבותינו, המלאך שאומר לו גדל. אבל המלאך זה לא בשמיים. מלאך זה לא, יש מישהו בשמיים מאחורה שאומר, עכשיו יקרה כך, לוחץ על כפתור ובזה עולם אחר זה קורה. לא כך. המלאך שאומר לו גדל, הכוונה זה כוח החיים, הפנימי, שהוא זה שדוחף את המציאות קדימה. כמו שיש מכניזם לכל התהליך הגופני שעובר עלינו, שהוא זה שמזרים את דואג שהאדם יזרום, והוא דואג לחילוף החומרים בגוף ולחידוש התאים ולחידוש הרקמות. כך גם למהלך הרציף של הגידול, גם האישי הפרטי וגם הלאומי, יש כוח פנימי נשמתי שהוא זה שדוחף. כלומר, מה שאנחנו רואים זה רק הצד הגלוי. אבל הצד הגלוי יש צד גנוז. בצד הגנוז הזה, אלו הן המחשבות, הרעיונות, התכנים, זה דברים שלמדו בפסקה ו', שהן מחוללות את המעשים והן גנוזות בתוכה ומתגלות על ידה. לכן, ממעמקי הגניזה של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגב. תכף אני אתן לך. האור, פירושו של דבר, זה המבנה הכללי של הפסקה. כוחות החיים זורמים. אבל כדי לסדר את כוחות החיים הללו, כדי לברר אותם, צריך את האור. האור זה התוכן הרוחני, המבואה, משנה מסודרת, שמבארת את התוכן שעתיד להתגלות בכוחות החיים הללו, שלמענם הוא הולך ומתגבר. אז ממעמקי הגניזה של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו. למה האור יחיה? מה לא נמצא עכשיו להעמידו על רגליו? כי הנשמה, רוצה הרב לומר, שזה לא מקום אחר. זה הצד הגנוז שבחיים הגלויים. זה לא שאנחנו הולכים לבית המדרש ואומרים, דע לכם, שכל מה שאתם מייבשים ביצות, וכל מה שאתם מפתחים את הכלכלה, וכל מה שאתם נלחמים, אנחנו בבית המדרש יודעים למה זה. לא, התוכן שאנחנו לומדים בבית המדרש, זה הכוח הנשמתי שגנוז בחיים הללו. ואנחנו הולכים לגלות את הגנוז, לבאר את מה שיקר וסמוי. לכן הרב אומר, ממעמקי הגניזה, שזה הנשמה של החיים הללו, ניקח את האור אשר חיה את העם כולו. איזה קומה חסרה כשהאור לא זורח להעמידו על רגליו? הביטוי הזה לקוח מהגמרא בסנהדרין למדחת עמוד ב'. שם הגמרא מונה את 12 השעות שהרכיבו את יום השישי שבו נברא האדם הראשון. גם בתורת תלמידי הגר"א וגם בתורת החסידות מצינו ש12 השעות הללו שמרכיבות את סדר הופעתו של אדם הראשון הם גם שלבים שעוברים בסדר הופעת האומה לעת התחייה. הקבלה, בכל התור מופיע זה כמסורת מתלמידי הגאון, ובספרים של תלמידי הבעל שם טוב, מהדור הראשון, מופיע את זה בתורת החסידות. שם הגמרא אומרת, שעה ראשונה הוצבר אפרו, שנייה נדחו איבריו וכולי. השעה הרביעית היא השעה שבו נזרקה בו נשמה, ושעה חמישית להעמידו, איך כתוב? נעמד על רגליו. שעה רביעית נזרקה בו נשמה, שעה חמישית נעמד על רגליו. כן, זה בדיוק בפרק שלנו בתפארת. נכון. אז קודם כל רואים שהמדרגה הזו של לעמוד על רגליים זה רק אחרי שהנשמה הולכת ומופיעה בגוף. זה ודאי שתמיד גם השלב הראשון שהוצבר אפרו זה בשביל הופעת הנשמה. אלא כדי שהאדם הראשון יעמוד על רגליו, תכף נראה מה המדרגה הזאת, אבל כדי שהוא יעמוד על רגליו צריך נזרקה בו נשמה. מה זה נזרקה בו נשמה? מסביר הרב טאו באמונת איתנו, כוונה שהנשמה הפנימית מתחילה להתגלות בו, מתחילה להתבאר בו. זה שיש נשמה זה לא מספיק, אלא כאשר לוקחים ממעמקי הגניזה של הנשמה את האור ומבארים אותו ומגלים אותו, על ידי זה, זה נקרא נזרקה בו נשמה, כשמתברר לאומה תודעת החיים שהיא זו שזורמת ומזרימה ומפעימה ודוחפת החיים להיגלות, אז אדם הראשון נעמד על רגליו. כלומר, בשלב שהנשמה מתחילה להיזרק בו, להתגלות בו, אז הוא עומד על רגליו. מה הכוונה שהאומה לא עומדת על רגליה? יש לזה כמה ביאורים. ביאור ראשון, באופן פשוט, כל עוד אדם הראשון לא עמד על רגליו, אף על פי שכל האיברים היו, הוא לא היה אדם. כי כמו שאנחנו לומדים במהר"ל, בתפארת ישראל פרק ט"ז, מתי מתגלה צלם אלוקים באדם? בזקיפות הקומה שלו. כשהראש למעלה, הרגליים למטה, נעמד על רגליו, פירושו של דבר שכל כוחות החיים הולכים ומסתדרים ויוצרים מבנה אחד. הופעת מלכות ישראל ברמה של האומה. ולכן הרב טאו אומר בלאמונת איתנו שלעמוד על רגליו, פירושו של דבר הקמת המדינה. כי עד שקמה המדינה היו המון כוחות, אבל כולם לא הסתדרו בסדר אחד למבנה אחד, כמו כל האיברים שנמצאים. אבל אדם נמצא, מה שנקרא, על הפנים. הוא נמצא על הפנים. אבל אדם זה לא בעל חי. אדם זה כשהראש שלו למטה, כתפיים, ידיים, מבנה גופני, רגליים, רגליים למטה, זה המבנה. כל כוח חיים במקומו, בתפקידו, וכולם יוצרים מקשה אחת, שיכולה להתחיל לנוע קדימה, לייצר. לכן שלב ראשון של עמידה על רגליו, זה הקמת המדינה. אבל יש עוד מובן לעמידה על הרגליים, עוד ברור ששייך למדרגה הזאת, שהיא מתבארת קצת באיגרת תף למד זין, שצילמנו פה. זו איגרת לרבינו ממקום רפואה, ושם הרב פגש את רב זאב יאבץ, וכותב הרב לרבינו את מה שהוא דיבר עם רב זאב יאבץ, וגם זה השלמה מאוד חשובה לפסקה שלנו. היום היה לי קורת רוח, רואים בפסקה, היום היה לי קורת רוח מביקורו של ידידינו רב זאב יאבץ, שבא גם הוא פה למטרת המרפא, ועונג היה לי למצוא פה אוזן שומעת כמוהו. מה זה אוזן שומעת? פה יש לנו הערה של הרב איך צריכים להקשיב וללמוד את דברי הרב. המתחשב עם הגיוני ליבנו בעיון הראוי בכובד ראש והוקרה. כי היו כאלה ששמעו דברי הרב כמו וורטי, שמעו את זה במהירות. אבל רב זאב יאבץ מיוחד בזה שהוא מתחשב עם הגיוני ליבנו בעיון הראוי בכובד ראש והוקרה. גם יש לו חוג השפעה בלונדון, והם אנשים חשובים, לא יודע אם זה בלונדון, אני חושב, והם אנשים חשובים שמרצה לפניהם פרקים, לפרקים פרק, לא יודע בדיוק מה זה, בדברי ימי ישראל, לא יודע. ברוך אתה אדוני אלוהים למלך העולם שכולם. דיברתי על דבר מכון הקודש ועל דבר סעיפי המעשה שלו בעולם החילוני וסדריו. לפעמים מתעלם הקודש ומתרומם בתואפות עוזו. מתרומם הכוונה נעלם, מסתלק, כן? כמו מסתלק זה מתעלה, מתעלה להיות גנוז. מוצצו רק ליחידים. רק יחידים יודעים שמה שעומד ביסוד כל מה שמתרחש זה הקודש, אבל סעיפה במעשיים, ההשפעות המעשיות שלו, מתאמצים מאוד ופועלים על כוחות החיים החילוניים. איך זה מתגלה? זה מתגלה למי שמסתכל מבחוץ בעיניים חילוניות. הוא רואה את המוסר החברתי יוצא לאור בכמה מעלות טובות. אבל מי זה שיכשיר את ההופעה של המוסר הזה? הקודש הכשיר את העולם לזה על ידי כל ההופעותיו הגלומות. אז הקודש הוא נשמתי והחול הוא הגלוי. אומר הרב, אמנם מתנועה הבסיס העולמי, על רגל אחת אינו יכול לעמוד. מה זה הרגל אחת? החול. והחול מתנודדו בכל יצירותיו, עד שמתפרצת יאורה ממחבואה, והקודש מתגלה בזיו תארתו בתור סיבה יסודית ואור חיים עצמיים לכל הישרנות והארת הדרך של חיי היחיד והציבור של חיי העולם והשעה. וזה העולם הולך ומתקרב לתיקונו על ידי המון זיקוקה ונערי תלאותיו ומאפילה יצא לאור גדול. וכל התיקונים אשר לבשו בגדי חול יתבססו דזיו הקודש יתגלה בהם. כלומר, כל עוד הקודש הוא מופיע כנשמה, אבל הוא מתלבש רק בלבושים שחול, אז המציאות היא מתנועת, היא לא יציבה, היא מעורערת, כי זה רק רגל אחת. אבל כשמתגלה הקומה השלמה, גם הלבושים המעשיים, אבל גם הנשמה, התוכן גם הוא גלוי, זה נקרא לבסס את מעמד החיים בשתי רגליים. רגל אחת, הרגל שעסוקה בבניין הכלים, הלבושים, הסדרים המעשיים. רגל אחת שמעברת את התכנים, את הרוח. אז כאן באיגרת הזו מצינו עוד שימוש של הרב במשל הזה, המטאפורה הזאת, של עמידה על הרגליים, בתור שלב בתהליך הגאולה, תהליך התחייה, כשהחיים הולכים ומתבססים על שתי רגליהם. רגל אחת, רגל החול, שהיא אחראית לבניין וסידור החיים המעשיים, רגל אחת, הקודש, כשהוא יתגלה בזיו תארתו, יתגלה הרוח שעומד מאחורי כל החיים הללו. אם כן, ממעמקי הגניזה של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו. כוח, עכשיו אנחנו עסוקים לבאר את המשפט הראשון. אומר הרב, המציאות היא שכוח החיים הולך ומתגבר. השורש הזה התגבר, גבורה, גיבורים, הוא חוזר פה כמה פעמים בפסקה. יש חלק מדרכי הלימוד זה לזהות את המילים המנחות. אז גם ברב, הרבה פעמים זה כך. יש פה מילה שהולכת וחוזרת בפסקה הזאת, פסקה ז' במיוחד. כוח החיים הולך ומתגבר. הכוונה, לא רק שמופיעים אנשים שרירניים, אגודת השומר. גם לא מדובר פה על אנשים שהם כובשים את יצרם באופן מיוחד. מדובר שמוטיבציית החיים, השאפתנות, החשיבה, לשכלל את החיים, להגביר אותם, היא הולכת ומתגלה באומה. זו מציאות. איך הוא מתגלה? פורץ לו את נתיבותיו. כתוב בדניאל, בפסוקים שמתארים את הדור, דורנו, דור הגאולה, בני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון. והרב מביא באורות התשובה, בפרק ד', גם ביטוי כזה מן ה... ראשונים הפייטנים, גדור פרצי בבין פרצי, הוא מחדק לקוט שושן. וכן מופיע ברב בכמה מקומות באורות, יש לי פה רשימה, בעמוד קכ"ב ועוד מקומות, שרב משתמש בביטוי הזה. למה? כי החיים לא מופיעים באופן מסודר. החיים לא מופיעים בנתיבים שהתורה נותנת להם, אלא כמו מלך פורץ גדר לעשות לו דרך. שלא דרך הסדר הרגיל, הוא פורץ לו את נתיבותיו. זו המציאות. אבל אנו, זה גם בלעדינו קורה. מה התפקיד שלנו, אנשי האמונה? צריכים לחקור את תוכנית רוחו. כי כל כוח חיים שהולך ומתגבר, זה בגלל שיש איזה רוח שמפעילה אותו. החיים לא הולכים ומתגברים מעצמם. זה בגלל שרוח החיים הוא זה שהולך ומניע אותם. ולרוח הזה יש כבר תוכן, תוכנית, תוכן בנשמה, תוכנית ברוח. כן.
למה אנחנו צריכים לחקור?
כי אנחנו צריכים להעמיד על רגליו. אם אנחנו נחקור, נוכל לתקן את הפרצים. ונוכל לבסס את החיים בקומתם השלמה. הרי כל עוד שלוש סיבות יש. זה הסיבות הטובות אני עוד אומר. אבל הסיבה שמתגלה בסוף הפסקה זה כי כשאין מטרה לגבורת החיים, תלך הלוך ונמוד. חילה ימעד ותתנוון ותצעד אל הבליה. כמו שאנחנו רואים בדורותינו אלה. בערך 90 שנה. הרב כתב את הפסקאות האלה בתחילת ביאתו לארץ. זה גם פסקה ו' וגם פסקה ז' וגם פסקה ח' זה מהפסקאות הראשונות בקובץ א'. זה בערך תחילת בואו של הרב לארץ. אנחנו נמצאים 100 שנה אחרי בערך, תף רי סמר ד' תף שין סמר ז'.
מה
הקבוצה
לפה ראשון בארץ?
מה?
כאילו
ג' קובץ א', לא משנה עכשיו. קובץ א' זה הקובץ הראשון בשמונה קבצים. כן? אז הפסקאות האלו הם מתחילת בואו של הרב לארץ. והרב אומר, באין מטרה לגבורת החיים תלך הלוך ונמוג. ואם תקראו שוב את הפסקה, תראו שזה נראה לא רק אזהרה של הרב, תיזהרו. אם לא היה מטרה זה ילך ולך ולך ולך, אלא זה כאין נבואה. כי הרב יודע שהבירור הוא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד ארוך. אז, כשאנחנו צריכים לסמן את המטרה, כי המטרה נלקחת מהרוח. כוח החיים הולך ומתגבר וגם מוטיבציה אדירה שנלקחת מן הרוח, מן הנשמה. וכשהרוח לא מבוערת, אז הולכים ובונים בניין ואחר כך מבררים את המטרה. ואין מטרה. אז לאט לאט מתחילים, הבניין הולך ומתרוסס. בניין הולך כמו פתאום מרמצס, הבניין הולך והולך ונשמע. הולך ומתקדם, צועד על הבליה. למה? כי התקופה שבו כוח החיים הולך ומתגבר. באמת הוא שאב את כוחו מן הרוח, אבל אלה שהולך חיים מן הרוח לא בררו את הרוח. לא ברו את האידיאלים, אז לא מזדהים עם האידיאלים. עכשיו פתאום אתה מוצא את עצמך עם המון שטחים, כשאתה בכלל לא ברור לך צדקת דרכי בי, אז זה רק עצם בגרון. אז אתה מנסה להעמיד את הכוח. אחרי אנחנו צריכים לחקור את תוכנית הרוח. עכשיו הרב אומר, מהי תוכנית הרוח? קודם כל, השאיפה לרוח הקודש העליון. כן.
לגבי החקירה הזאת, אנחנו יודעים שיש שני פנים, יש את הנבלה ויש את הנסתר. מה יש לחקור? לו, אם אני רואה משהו זה, אני פשוט נגיד שזה... מה כאילו יכול להיות? בתוך ה...
מה אתה אומר? מהי תוכנית רוחו? זה דבר שצריך הרבה הרבה לימוד. כל ספר אורות נכתב על זה. עכשיו קח את כל הפרשנות שנכתבה על ספר אורות, כל השיעורים שיש לכם במחשב, הכל זה נקרא לחקור את תוכנית רוחו. כי בזה עוסק ספר אורות. יש מי שחושב שהכל זה כדי להקים מקלט בטוח לעם היהודי. אז הוא יסמן את סדרי החיים באופן אחד. יש כאלה שאומר, לא, זה כדי שיהיה יהודים דתיים, כדי שיהיה המון תורה. סמן מופשב. הרב אומר, בגלל שאנחנו הולכים לקראת נבואה. נבואה, מה קשה? נבואה היא בוש ביצות, קצת רחוק. אז זה תוכנית מאוד מאוד רחבה. נכון? אז הכל, יש לזה נפקמין אגב. איך להתבונן על האירועים שעוברים, ואיזה אירועים אנחנו צריכים לקדם את הופעתם, וכו' וכו'. אם אתה מבין מה השאיפה, אתה מבין מה המטרה, שאיפה ומטרה זה לא אותו דבר, אם אתה מבין מה השאיפה הפנימית הנשמתית, מבין מה המטרה מצד בניין החיים, ואז אתה יודע איך לכונן את החיים הללו, איך להתייחס אליהם. האם צריך להתייחס בחיוב למפעל הציוני, או שחס וחלילה זה הולך איך אומר הרב, מגיע המצב, שאנחנו קרחים מכאן ומכאן. גם מאבדים אוצרות חיים נשגבים, ועדיין לא הגענו למילויה של המטרה, והמצב הזה היום, כך אומר, נשאר המצב היום. והמצב היום הזה הוא הסיבה למה החרדות הכושלת, כן? למה החרדות התייחסה בצורה מאוד מאוד, מתוך הרגשה מאוימת, בצורה מאוד מאוד חריפה כלפי התוכנית הזאת. אז אם אתה לא חוקר את תוכנית הרוח, הבניסטר, כולם יודעים שבניסטר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובנו, מה השאלה? בניסטר. וזה לא מספיק שיש לך נקודה נסתרת, פנימית והצד הגלוי. אם אתה לא יודע למתוח קו מהצד הנסתר לצד הגלוי, אז אין לך עין טובה לצד הגלוי, אתה לא יודע איך להניע אותו קדימה. אתה אומר, כל מה דוד רחמנא לטב אביד, הכל טוב. בסדר, עכשיו אתה צריך להתמודד בחיים שיש בהם רע וטוב, נכון? לא תגיד, יש לי כאב שיניים, הכל טוב. צריך רופא שיניים. צריך לדעת בדיוק, איך מהכל טוב מותחים קווים למציאות המעשית. זה נקרא הרוח, תוכנית הרוח. יפה. אם כן, אנחנו מתחילים לחקור את תוכנית הרוח. אומר הרב, השאיפה לרוח הקודש העליון. מה הולך ומתגבר? כבר אמרנו, כוח החיים הולך ומתגבר. אומר הרב, נכון. כשכוח החיים הולך הוא ומתגבר, השאיפה היא מתגברת והולכת. השאיפה כאן מדובר שאיפה זה האידיאל שביחס אליו, כדי להגיע אליו, מתוך קשר אליו, החיים המעשיים הולכים ונבנים. כמו תגיד שהבגרות זו השאיפה של כל הילדות. הילדות הולכת ומתפתחת, בהתאם למטרה הזו לעצב נפש בוגרת. זה באדם הפרטי. ובאומה, מה זה האומה במצבה הבוגר? נבואה. השאיפה לרוח הקודש עליון, פירושו של דבר נבואה. עם ישראל, עם של נביאים. כמו שאומרת הגמרא בפסחים, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. רוח השם אשר על עמו. כמו שהנביא הפרטי, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני, ככה יש, ונתתי רוחי בכם וחייתם. רוח השם אשר על עמו, והולכת ומתגלה בעמו, רוח נבואה. עם ישראל, בני נביאים. ועתידים כולם מי ייתן, השם נביאים, רוח הקודש העליון, זו המטרה. מה זה רוח הקודש העליון? חיים שכולם יונקים ושואבים ומגלים את רוח השם. יפה. עכשיו, רוח הקודש הזה, מה הקשר בינו לבין כוח חיים שהולך ומתגבר? יש קשר? מהרב קין. כי רוח הקודש הזה, הוא מדמה לרוח גיבורים, עזורי כוח אלוהים. מה הכוונה שרוח הקודש מדמה? כמו שהדמיון הוא הצד החיצוני של השכל, הציור הדמיוני הוא הביטוי הכי חיצוני, הכי חושני, הכי גלוי של התוכן השכלי, ככה הביטוי הכי מעשי של רוח הקודש העליון זה רוח הגבורה. מי אומר את זה? הרמב"ם. גם רד"ק. אוי, אנחנו רוצים כבר לגמור. לא גמרנו. אז רק אני אביא לכם פה את זה. הרמב"ם במורה נבוכים, בחלק ב', פרק מ"ה, מונה את המדרגות של רוח הקודש. יש הרבה מדרגות. 11, 12, אני כבר לא זוכר. אבל הרבה מדרגות. בסדר? מה אתם אומרים? 12? שמינית, 11? 11, אני רואה. חוץ ממשה רבינו. משה רבינו זה 12, זה לא במדרגות האלה. טוב, 11. נראה לי 12. מונים פה, טוב. המדרגה הראשונה, תחילת מדרגות הנבואה, שילווה לאיש עזר אלוהי, שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב גדול, כהצלת קהל חשובים מקהל רעים, או הציל חשוב וגדול, או השפיע טוב על אנשים רבים, וימצא מעצמו לזה מניע ומביא לעשות. כלומר, אדם עומד, דוד עומד מול גוליית, נו, זה ג'מבו, זה מיניאטורי, אבל דוד יש בו רוח גבורה אדירה, והוא מתוכו מרגיש מוטיבציה, גם אמביציה, שאפתנות, וגם מוטיבציה פנימית, משהו מניע אותו, והוא מצליח ברוח גבורה אדירה לנצח את גוליית. אומר הרמב״ם, זה נקרא תחילת הופעת רוח הקודש. רוח הקודש במדרגות העליונות שלו, זה רוח קודש נבואי, של דבר השם, אבל רוח הקודש זה מדמה, הצד הכי צוני שלו, הצד הגלוי שלו, הצד שמתגלה בחיים המעשיים, זה רוח גבורה. אומר את זה יפה הרד"ק. הרד"ק בספר שופטים, פרק ג', פסוק י', מיד אני גומר. בפרק ג', פסוק י', על הפסוק, ותהי עליו, זה פה עתניאל בן כנז, השופט הראשון, ותהי עליו רוח השם, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה. מסביר התרגום, מה זה ותהי עליו רוח השם? ושרת עלוי רוח נבואה מנקודם השם. האם זה סתם שני דברים? היה נביא, חוץ מזה יצא למלחמה. כך אפשר היה ללמוד. ותהי עליו רוח השם. בלי קשר, הוא היה נביא. חוץ מזה, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה. אומר הרד"ק, ותהי עליו רוח השם, תרגם יונתן ושרת לו רוח נובע מלקדם השם. ויתכן לפרש שרוח השם זה רוח הכוח והגבורה, כי התעורר בגבורה להילחם עם קושן, והוסר כל פחד ומורך לב ממנו בסיוע הבורא עליו. וכן תרגם יונתן, ורוח השם לבשה את גדעון, רוח גבורה מנקודם השם. ועל יפתח, כלומר, יפתח וגדעון זה לא אנשים שהיה להם אומץ מלמטה, אלא אומץ מלמעלה, מתוך קרבת אלוקים שלהם, ומתוך רוח הקודש ששרתה להם, מתוך זה הם התמלאו כוחות גבורה. קוראים לזה גיבורי עזורי כוח אלוהים. טוב, אנחנו נמשיך פעם הבאה שלנו, נפסס פה את ההכנות לערבית. טוב, צריך פה ללמוד, יש פה הרבה מה ללמוד בפסקה.
כן, במדרגה הראשונה זה מורה נבוכים, וההכרה בזה היא סובייקטיבית מצד האדם. שהרוח גבורה שמסיימת בו זה תחילת הנבואה.
שואל אם הוא יודע שזה תחילת רוח הנבואה?
זה תלוי גם אם הוא יודע או לא. אם הוא מרגיש שזה...
לא כל מי שעכשיו יש לו גבורה זה רוח הקודש.